שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבום בן משה.
שלום.
היום אנחנו רוצים לדבר עם הרב לייטמן על טהרותיות. טהרותיות זה משהו שיושב לנו ככה עמוק בפנים, רואים את זה מילדים קטנים ועד אנשים גדולים, היא מניעה אותנו, גורמת לנו לעשות כל מיני דברים, להרגיש את הנאות של החיים. תהיו איתנו, נתבונן על טהרותיות קצת יותר לעומק. טל, בואי תפתחי, בבקשה.
הייתי אומר שתחרותיות היא הפכה להיות משהו שהוא כאילו טבעי לנו בחברה. קראתי שעד לפני 200 שנה בעצם חיינו בחברות אריסטוקרטיות שהיו מעמדות, וכל אחד היה ברור שיש לו את מה שיש לו, וזה בסדר שיש איזה מלך או אריסטוקרטים שיש להם יותר, אבל בערך לפני 200 שנה ארצות הברית...
אי אפשר היה לשנות את המעמד.
כן, וכל אחד קיבל את זה שמה שיש לו זה מה שיש לו.
נכון.
ובערך לפני 200 שנה ארצות הברית התחילה איזושהי מציאות חדשה, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, ששם באמת כולם כביכול שווים, לאף אחד אין איזה מעמד מיוחד, ועם כל היתרון שבזה, זה גם היה לזה איזשהו חיסרון מאוד גדול, שמאז הבן אדם חי באיזושהי חרדה. חרדה שיש מישהו שיש לו יותר, שישר אני מקנה בזה, שישר אני רוצה גם שיהיה לי, כי אין איזה מישהו שהוא גבוה ממני או נמוך, אלא כולם כביכול באותו סטטוס, ויש תחרות למי יש יותר. ובאמת מאז זה רק הולך ומתפתח וגדל, והגענו לאיזושהי מציאות שהיום כל דבר יש עליו תחרות. כל תוכנית ריאליטי היום לוקחת את הדברים הכי פשוטים, בישול, ריקוד, שירה, דברים שאנחנו היינו נהנים לעשות אותם בשביל הכיף, היום זה כבר תחרותי. זאת אומרת, כל החיים שלנו באיזשהו מקום רבועים במקום הזה של מי ראשון, מי הכי טוב, וזה כבר הורס לנו את ההנאה באיזשהו מקום הייתי אומרת, ואולי אפילו חמור מזה, מביא אותנו למקומות לא טובים. הרבה פעמים התחרות באמת מוציאה מהאדם אגרסיביות, קיצוניות, דברים שאנחנו לא כך רוצים לראות, לא בשביל הילדים שלנו ולא בשבילנו. אז אנחנו רוצים קצת לדבר על, על עצמנו, על התחרותיות שלנו ולאן צריך לקחת את זה. וקודם כל הייתי רוצה באמת לשאול, האם התחרותיות היא משהו שמובנה בנו בטבע, או שזה משהו שבאמת תלוי תרבות, תלוי חברה, מאיפה זה מגיע?
תחרותיות זה ודאי בטבע שלנו. רק הטבע שלנו שמתפתח במשך אלפי שנים, מתפתח מאפס כמעט האגו, שאנחנו בזה נכללים בטבע, כמו כל החיות, ואז האדם הוא מתחיל מזה שהאגו שלו מתחיל ככה להגיד משהו מבפנים. מי אתה, מה אתה, למה אתה לא, למה אחרים כן, מה קורה לך וכן הלאה. ואז האדם חושב שהוא צריך את זה לבצע. הוא לא מרגיש את הקול הזה הפנימי של האגו כמשהו זר. הוא מרגיש שזה הוא. דווקא הוא מזדהה עם האגו הזה ב-100%. ומוכן לבצע כל פקודה שהאגו אומר בו. הוא לא מרגיש אותו כזר. אם היה מרגיש אותו כזר, זה היה כבר הייתה הצלה. אבל ככה אנחנו מתפתחים, ולכן האגו הזה שמדבר מתוכנו, הוא דחף אותנו לכל מיני צורות ההתפתחות. זה לפי התוכנית הבריאה. וגם כן בכל דור ודור ובתקופות שונות, ואנחנו עברנו כל מיני צורות של החברה האנושית, של משפחה ושל בכלל. כן? מעבדות לחירות, בכל מיני מצבים, עד שאת אומרת שלפני 200 שנה, אנחנו כאילו נעשינו יותר חופשיים. יצאנו, כן, מתוך המסגרת שהייתה קבועה לכל האנושות, בכל העם והעם היה באיזושהי צורה אחרת, אמנם, אבל בעצם כן. והיום אנחנו נמצאים במצב שתחרותיות חופשית, צניחה חופשית. הייתי אומר, שבאמת אנחנו חיים בשביל זה. אף אחד לא חי לעצמו, אלא כל אחד הוא רגוע רק בתנאי שמתאר את עצמו יותר גבוה מאחר, ממישהו אחר. אז ודאי שאני לא יכול להיות כרוטשילד, או כשם מישהו עוד, אבל באיזשהו גובה, בחוק שלי, אני חייב את זה, אני צריך להצדיק את הקיום שלי. אחרת אני לא יודע בשביל מה אני חי.
למה אני יכול להצדיק את הקיום שלי רק אם אני מעל מישהו אחר?
כי הטבע כך דורש מאיתנו. האגו שמתפתח הוא כך דורש ממני, מה לעשות? ואז כל האנושות אנחנו רואים שהיא נמצאת בתחרות ובבעיות גדולות מאוד בעקב זה. אנחנו 90% אני חושב מהאנרגיה שלנו, מהכוחות שלנו, העבודה שלנו שאנחנו עושים, כל מה שאנחנו עושים זה רק לשם תחרותיות בלבד. Mm-hmm. וזה נשרף ונעלם. אף אחד לא צריך את זה. זה כמו שאני נגיד, יש לי מפעל גדול, אני עושה הרבה דברים, מוכר אותם נגיד, בגדים נגיד, כן? מוכר אותם, מקבל הרבה כסף, מראה לכולם ושורף. בעצם. Mm-hmm. כן? זהו. כי בית זה לא מה שאני חושב, לא שלא נוח, ויחתה לא, ואוטו לא, ומטוס לא, וכל מיני דברים. הכל זה כדי רק לדקור את העיניים של האחרים. ואז יש לי לזה כביכול הנאה. אבל כל רגע ורגע אני צריך להיות בתחרות, ובזה אני ממלא את החיים. אם התחרות הזאת הייתה נפסקת פעם, העולם היה נכנס לדממה.
מה זה עולם בלי תחרות? יש כזה דבר?
זה אי אפשר לתאר.
אבל זה טוב, כי כביכול...
לא, זה לא טוב. זה לא טוב, ולעולם התחרות לא נפסקת. גם כן לפי חוכמת הקבלה. התחרות רק בדברים אחרים. לפי ערכים אחרים.
אוקיי.
אבל התחרות כן. תחרות עד כמה שאני יכול להיות מועיל לחברה, מועיל לכולם.
כי בכל אם מסתכלים באמת על, על צמיחה, על התפתחות, לא היינו מגיעים לירח, לא היינו ממציאים כל מיני דברים, אם לא הייתה התחרות.
נכון. אבל זה הכל לא מביא לנו תועלת. לא השגנו בזה שום דבר, בגלל שאותה התחרות השלילית, היא אוכלת את זה.
מה זה מה שהיא אוכלת את זה? זאת אומרת, אנחנו חושבים שאנחנו נהיים יותר ויותר משיגים דברים.
כי אנחנו עושים את זה לשם תחרות.
כן.
זאת אומרת, לשם גאווה. כן? ושאני מתגאה בסדר, אני בזה כאילו גמרתי. Okay. עכשיו הוא עולה עליי במשהו אחר, אז אני צריך שוב לעלות עליו. זאת אומרת, אנחנו בונים איזה בור, אנחנו לתוך הבור הזה זורקים כל ההגיעות שלנו, כל ההישגים שלנו, הכל, רק כדי להתגאות מעל הבור הזה, עד כמה שכל אחד מראה את עצמו יותר מאחר. אין שום תועלת לשום התפתחות שלנו. תראי כמה שאנחנו זורקים כסף לחימוש, לכל דבר.
כן, וכביכול...
בשביל אנחנו צריכים אלפי סוגים, אלפי בגדים וכו' וכו'. שום דבר, אף אחד לא נהנה מזה. זה רק כדי להרגיע את התשוקה הזאת לגאווה.
אוקיי. אז קודם כל מעניין באמת מה זה התשוקה הזאת לגאווה שבוערת בנו, זה הצורך הזה של כל אחד להיות מיוחד, להיות, לממש את עצמו, מה זה הדבר הזה בתוכנו שחייב את המילוי הזה, את הגאווה הזאת?
כל אחד צריך להיות מיוחד. מאיפה יש לנו את זה? מהבורא. שהוא אחד יחיד ומיוחד, ואנחנו נמשכים ממנו, ורוצים להידמות לו. ולכן כל אחד... כי לא, לא רוצה להראות לשני שהוא יותר קרוב לבורא. רק זה בתת הכרה, אנחנו לא מבינים מאיפה זה בא העניין התחרות.
אוקיי, יכול להסביר את זה קצת? מה זה אומר? כי זה נשמע...
אנחנו לא בזה, אנחנו לא מבינים, זה פועל בנו...
אינסטינקטיבי.
כן.
כי כאילו זה נשמע שאנחנו כמו ילדים קטנים שמנהל אותנו איזה משהו שמעבר אותנו ודוחף אותנו ובסופו של דבר הורס אותנו ואין לנו שליטה בזה. זאת המציאות.
כן. עד שאנחנו מגיעים בכל זאת למצב שבן אדם מתחיל ממש להחליט. הוא מרגיש שזה לא בשבילו, שזה לא הוא. ולא מביא תועלת. הוא מתחיל לעשות ביקורת על זה, ואז הוא מוכן לעזוב את הכל. אנחנו רואים בדור הצעיר זה כבר לא כך, כמו שהיה.
כן, למרות שאני כן רואה הרבה תחרותיות גם בדור הצעיר.
כן, אבל כבר אחרת. יש תחרותיות גם כן בצורה אחרת, בצורה אולי אפילו שלילית. אני לא צריך ולא זקוק לכלום, ובזה אני חופשי ואני מתגאה בזה.
השאלה היא עד כמה התחרותיות הזאת היא באה מתוך האדם, או שזה משהו שהחברה משפיעה עליו ומחנכת אותו?
בסופו של דבר זה בא מהחברה, חוץ מאלו שמגיעים לחומת הקבלה, ואז יש להם תחרותיות עם הטבע שלהם, של עצמו. שאדם נלחם עם הטבע שלו.
אוקיי.
אבל בלי תחרותיות אין, אין חיים.
תכף נגיע לזה גם, אבל מה בעצם עושה לאדם התחרותיות הזאת? באיזה אופן זה משפיע עליו?
איך? זה מעמיד אותו כאדם, כי למעלה מבהמה חייב להיות כבר משהו שבשביל מה אני חי, למה אני חי, איך אני מעמיד את עצמו. את עצמי. וגם כן בחיות, אנחנו רואים שישנה גם כן תחרותיות, נכון. לא בצורה כזאת מדי, אבל כן. גם כן בצמחים, בדומם אנחנו לא רואים, אבל גם בהם ישנה בטוח ההרגשה הזאת, כוח הזה של תחרותיות. אבל כאן אנחנו מדברים כבר על תחרותיות אחרת, שאדם שהוא מתעלה מעל הטבע האגואיסטית שלו, ויוצא מתחרותיות השלילית, שהיא ללא ספק לא נותנת לו כלום בחיים, גומר הכל עם החשבון שלילי, כן? הולך לעולמו, אז יש כאן עניין של תרחתיות החיובית, עד כמה שמשקיע את עצמו בתוך החברה האנושית, בתוך האלוקות, שזה אותו דבר בעצם, עד כמה שמשקיע מחוץ לו, ואז ההשקעה הזאת שהוא עושה מחוץ לו, היא ההשקעה שבאמת משתלמת. שטוב שיש על זה תחרותיות, והיא תחרותיות נצחית, שאני רוצה להידמות לאלוקים. אני נמצא כאילו בתחרות עם הבורא.
למה צריך את התחרות הזאת? למה זה כזה יסוד בחיים שלנו?
אחרת אין התפתחות.
כי הטבע הוא כולו תחרות על משאבים, על בני זוג, כאילו הכל זה מאבק כזה.
מאבק, כן. וגם מי ישלוט?
כן. וגם אצל בני אדם זה חייב להיות ככה?
כן. גם כן בעל הסולם כותב בדור האחרון, שהתחרות היא לא נעלמת. וגם אפילו בחברות שיקומו, המתוקנות, ששם אנשים כולם יעבדו למען הזולת, שם גם כן, ודווקא שם אנחנו נראה את התחרות החיובית אמנם, אבל תחרות ממש שהיא נמצאת בפריחה.
אבל תחרות כביכול, לי זה תמיד מרגיש כדבר שלילי, כי תמיד אתה רוצה לנצח מישהו.
כן? יש לך ילדים?
כן.
את לא אומרת לפעמים לילדים, תראה איזה ילד יפה וטוב. איך הוא יודע לעשות, לשבת, לשחק, וכו' וכו'. את אומרת ככה?
לפעמים.
לפעמים.
עוד לא יצא לי, אבל הרבה.
והוא יגדל, זה תעשי.
כן.
אז מה זאת אומרת? למה את דוחפת אותו לתחרות?
אז זאת השאלה, כי האם אדם לעד יצטרך למדוד את עצמו לפי מה שאחרים עושים, או שמתי שהוא יוכל לסגל לעצמו איזשהו סרגל פנימי?
לא, הוא צריך לקבל דוגמה. הוא צריך לקבל איזה סטנדרט, משהו, שככה זה טוב, ככה זה רע, כלפיהם אני צריך. אם לא היו בעולם אנשים יותר חכמים ממני, לא הייתי גודל. איפה קינה? איפה כבוד? אין תחרות.
אין לאדם יכולת שיהיה לו סרגל פנימי שהוא מודד את עצמו כלפי הישגים, כלפי עצמו. בעבר הצלחתי ככה,
בעתיד. לא, כלפי עצמו, את עצמי אני רגוע. אין לי שום קנה מידה כלפי עצמי. רק אם אני ממש מסתכל על הזולת ומקנה בו. קינה היא אנרגיה של ההתפתחות.
אפילו אם יש לי שאיפות גבוהות, דברים, כמו שאפילו אמרת, אני רוצה לגלות את העולם הרוחני.
אז גם כן, את מקנה? את מקנה בכל האלו שכבר גילו את זה, שנמצאים בעולם הרוחני, שמרגישים, שחיים בו. חייבים אותו.
מה שאני מבינה, שאדם עם עצמו לעולם לא יוכל לזוז. הוא תמיד יצטרך מישהו שימשוך אותו.
כוח ההתפתחות הוא כוח הקנה.
עכשיו, כשאתה מסתכל על היבה שגדלים באנשים, נגיד ילדים או מבוגרים, לא חשוב מה, שהאם באותה חברה, למה אצל אחד אנחנו נזהה יותר יצר של תהרות ואצל אחר פחות? מה ההבדל ביניהם?
זה הבדל בגודל של הרצון הכללי שלו, עד כמה שהרצון הכללי הוא גדול או קטן.
מה זה אומר הרצון הכללי?
הרצון כללי, הרצון ליהנות. שאז הוא בוחר באופי של ההנאה, ורואה את האחרים כדוגמה ליהנות כמו שהם.
אז עכשיו בוא נתמקד באדם שהוא יותר תחרותי. נגיד אני וטל גדלנו באותה חברה, ואני יותר תחרותי והיא פחות. אז מה מאפיין אותי, האדם התחרותי? מה יש בי שיש בה פחות?
רצון.
איזה רצון?
רצון ליהנות.
אדם תחרותי רוצה ליהנות יותר מאדם לא תחרותי?
ודאי.
ומה זה נותן לו דרייב? זה...
כן, זה דוחף אותו.
זה נתונים מולדים?
בהחלט.
נתונים מולדים?
כן.
אז כאילו כדאי לי להיות אדם תחרותי, אם ככה אני אתפתח יותר, אני...
אם את נכנסת בין האנשים כאלה, אז את יכולה לא ללמוד מהם, לקבל מהם וירוס.
מה זאת אומרת? איזה וירוס?
וירוס של תחרות.
אדם יכול
לרכוש... זאת אומרת, אפשר לרכוש את זה. אפשר לרכוש את היתר
התחרותי. כמו שאת אומרת לילד הקטן, תתכנס, תראה איך שהם עושים, תעשה גם כן כך וכך. כן?
עוד שאלה יש לי ככה ממש בנגיעה, האם יש הבדל בתחרותיות בין גברים לבין נשים, ביצר כן. התחרותיות? מה ההבדל?
אצל נשים כוח הגנתי יותר חזק, הם מעדיפים להיות בטוחים במה שיש להם, מה שאם כן, לסכן את עצמם לשם תחרות.
ככה המחקרים באמת מראים שנשים פחות תחרותיות ומעדיפות לשתף פעולה
מגברים. הטבע, כן.
אז אתה אומר שזה לא מתוך רצון לשתף פעולה, אלא ממקום של הגנה עצמית.
ודאי. אישה חייבת הגנה עצמית, יותר מגבר.
עוד שאלה. דיברנו עד כל תחרותיות. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד מושג פה לדיון שלנו, יהודיות. כל אדם מרגיש שהוא מיוחד, או רוצה כן. להרגיש שהוא מיוחד, או אוהב לחשוב על עצמו שהוא מיוחד.
לא, 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 הוא באמת מרגיש שהוא מיוחד. מה? זה מהיסוד שלו.
יפה. אז... כל אדם ביסודו מיוחד, מה הקשר בין יצר התחרותיות לבין היכולת שלי לאתר את היהודיות שלי ולממש אותה עד למקסימום האפשרי?
זה בדיוק מה שאמרת.
מה?
שאני צריך לממש את היהודיות שלי.
אני צריך.
כן.
איך התחרותיות מתיישבת עם עניין היהודיות והמימוש שלה? האיתור שלה והמימוש שלה, התחרותיות עוזרת לי בזה או להפך?
ודאי, ודאי. אני לוקח את היהודיות שלי... ואותה אני מעלה בתחרות, שאני המיוחד. לא שאני בדיוק כמוך, ויש שני פסלים, או אני יותר גבוה, או אתה יותר גבוה, אלא אני שונה ממך.
זאת אומרת, התחרותיות היא יותר עובדת במונחים של מי יותר מי פחות.
נכון.
והייחודיות היא כבר...
בקוולטי, איך
לאיכות.
בצורה איכותית.
היא מבדלת ממש אותי כן. מהאחרים. זאת אומרת, אני לא סתם רוצה להיות יותר, אני גם רוצה להיות שונה ונבדל ומיוחד.
כן.
אני רואה שאתה מתייחס גם לתחרותיות וגם ליהודיות כדברים מאוד מאוד חיוביים. אני קולט את היחס.
זה כוחות הטבע שניתנו לנו כדי להשתמש בזה. האם משתמשים נכון או לא, זה כבר תלוי בנו, בבחירה שלנו. אבל להשתמש בזה ודאי שכדאי.
בתחילת השיחה אמרת משהו מאוד מעניין, שאם היינו רואים את היצר התחרותי שבאנו כדבר זר לי, אז היינו מצליחים להשתמש בצורה נכונה. אז מה זה אומר לראות את התחרותיות שבי כדבר שהוא זר לי? את האגו שלי כדבר זר לי, לזהות בתוכי את המשהו הזה שגורם לי
לא
להתחרות.
אני לא רואה תחרותיות שזה דבר זר, ושזה דבר מוזר, ושזה דבר רע. לא. אני רק... בעד שיחד עם כל האלו תכונות שנמצאות באדם מלכתחילה ומגיעות לנו מהבורא, שאנחנו גם כן נדע איך נכון להשתמש בזה, כדי להגיע למצב שטוב לי, טוב לכולם, ובאמת מגיעים למצב הטוב.
כן. אוקיי.
נו.
אז, obviously, כאילו, בוודאות יש משהו בתחרותיות כפי שהיא כיום שהיא מזיקה. ואת זה אנחנו צריכים לדעת לזהות.
בצורה כמו שהיא נמצאת בכלל.
כן, אז מה אנחנו צריכים לזהות בעצמנו כדבר שהוא זר או לא רצוי, שצריך להחליף אותו?
זה האגו שלנו, שהוא דוחף אותנו לתחרותיות.
כן.
ואם אנחנו לא נשתמש באגו כדחף לתחרות,
okay.
אלא שאני אבנה כזאת חברה ששם דחף לתחרות יהיה להיות יותר מאחרים בטוב, בלהגן על החברה, להיטיב לאחרים, לנזקקים וכן הלאה, אז בצורה כזאת זה כבר שאלה אחרת. איפה אני נמצא, והחברה שאני נמצא בה, איך מכבדים אותי, איך אני תופס מקום בחברה, שאני בגאווה. אבל מה, באיזה סוג גאווה אני נמצא? שאני תורם לחברה יותר מכולם.
אז בכל מקרה זה האגו הזה שדוחף אותי כל פעם?
אבל האגו כבר ש... אגו חיובי.
אוקיי, מה זה אגו חיובי?
זה כבר עזר כנגדו. הוא כבר מתחיל להעביר אותי לצד השני. שאני יכול להתגאות, אני יכול להיות יותר מכולם, ובאמת שכולם ידעו עליי שאני מיוחד, אבל על ידי מה? על ידי זה שאני גרמתי טוב לחברה.
אז אני רוצה להבין מה בעצם משתנה. האם רק המטרה ששמתי לנגד עיניי, במה אני הולכת לנצח את כולם, או שזה משהו בפנים שהשתנה?
כאן יכול להיות בינו לשמה לשמה.
Okay.
שיכול להיות שאני עושה כל הדברים האלה הטובים לחברה, כדי שיעשו לי פסל זהב בכיכר העיר.
יכבדו אותי, כן.
כן. או שאני עושה את זה רק לשם שמיים, מה שנקרא. שאני רוצה להיות כזה. אני בעצמי חייב להרגיע את הסיפוק שלי בזה. כבוד עצמי. או יכול להיות שאני עושה את זה ממש לשם שמיים, מה שנקרא. שאני לא רוצה שאף אחד אפילו לא ידע. ואני עושה את זה בגלל שאני פשוט רוצה להזדהות עם הבורא. זה איזה מין תחרות עם הבורא.
תחרות עם הבורא, זה נשמע מעניין. איך נראית תחרות עם הבורא?
ככה, כי הוא הטוב ומיטיב, והוא עושה הכל טוב, אבל טוב ומיטיב הזה נפתח במידה שאני גם כן כמוהו.
אז אני עושה תחרות עם הבורא, איך אני יכולה להיות כמוך?
כן. כן.
להשיג אותו, להשיג את הבורא בתחרות. אני אגיד לך למה אני שאלתי בעצם מה השינוי, כי אני רואה סביבי הרבה מאוד אנשים שמרגישים את הצורך הזה במימוש ובכבוד הזה מהחברה, ובעצם המטרות שהם שמים לנגד הן מטרות טובות. איך אני אתרום, איך אני אעשה, איך אני אמציא את הדבר שיטיב עם כולם. מטרות חיוביות של תרומה לחברה. אבל נראה לי שמה שאתה מדבר עליו, התחרותיות החיובית, היא משהו קצת אחר. זאת אומרת, זה לא אנשים שהולכים לתרום עכשיו לחברה ולקבל את הכבוד על זה.
או, אז כאן זה עניין, אבל גם כן לכבוד זה טוב. זאת אומרת, זה כבר לטובת החברה. זה שהמוטיב שלו זה כבר משהו אחר. כן.
אותם אנשים הם גם סובלים. אני רואה שהם סובלים מזה שאם הם לא מצליחים, הם לא מוצאים את העבודה, את ה...
נכון, אבל כי בכל זאת זה עושים לשם כבוד.
כן.
לשם האגו שלו. וישנם אנשים שמשתדלים לעשות את זה כבר בצורה אחרת. שלא יקבלו פיצוי בשום צורה. אלה, זה נקרא לא לקבל שכר. שהם לא רוצים לדעת שהם עשו טוב או לא. שמישהו נהנה מזה או לא. שמישהו מכיר אותם, ודאי שהם לא רוצים לדעת, וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן כל מיני כאלה דקויות בתגובה על הדברים הטובים שהם עושים. שכאן צריכים, הם רוצים מאוד מאוד להיזהר, שלא יהיה בזה שום נגיעה משלהם.
האם בזה אדם נעשה חופשי עם הסבל הזה, שהוא לא מקבל את הכבוד או לא מקבל את ההצלחה?
יש לו כאן תחרות מאוד גדולה עם עצמו. כן. בוודאי שצריך להשתדל לאתר בטבע כאלו כוחות שהם עוזרים לו להתעלות למעלה מהטבע שלו, לקבל באיזושהי צורה פיצוי עבור מעשים טובים.
אני מנסה להבין למה כדאי לאדם ולנו כחברה להגיע לתחרות החיובית. מה זה יראה שונה מהיום?
זה סיפוק פנימי. שאם אני מקבל אפילו איזה תודה ממישהו, כבר זה פועל עליי וכבר זה שכר. ואני לא רוצה אפילו את זה. אני לא רוצה אפילו לדעת אם אפשר כך, שאני עושה משהו טוב או לא. זה מקרב אותי לבורא. בצורה כזאת אני הכי דומה לו.
דיברת הרבה על הבורא. מהו הבורא? מי הוא הבורא?
כוח השפעה ללא שום, ללא שום קליטה בחזרה. השפעה חלוטה.
השפעה, מה זה אומר השפעה?
השפעה זה נתינה ואהבה מחוץ לא לכולם, ללא שום חשבון.
והכוח הזה, איפה הוא נמצא? בידי מי?
לא בידי אף אחד. הוא נמצא בהטבע, וכל אחד שעושה את עצמו במשהו דומה לכוח הזה, הוא מרגיש שכוח הזה קיים, ואז במידה הזאת כוח הזה מתחיל למעלות אותו.
וכשאמרת שאלה האחרונה, כשאמרת שההתפתחות הגבוהה ביותר זה שהאדם נכנס לתהרות עם הבורא, למה התכוונת ואיך אני מנצח בתהרות הזו? למה התכוונת? מה זה לעשות תהרות עם הבורא ואפילו לנצח?
כמו שהבורא הוא נקי מכל נגיעה אישית, מההתחלה באמצע ובסוף של כל הפעולות וחשבונות, כך אני רוצה גם כן להיות.
זה אפשרי?
כן. זה נקרא גמר התיקון של האדם.
שהוא מגיע למקום ראשון?
כן.
תודה רבה לך, הרב לייטמן. נקווה שנצליח. תודה, טל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.